水水都收下树哎哦我走发的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
ביי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום חמישי ג' בכסלב תשפ"ד דלת, מסכת בבא קמא, דף י' דלת, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי ופצועי ימך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה. לרפואת חולי ופצועי ימו בית ישראל וירפם במהרה. ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיהיה עניין תלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם מספר פרקי תהילים לתשועת עם ישראל ולהצלחתם של חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר הארץ והיוצאים לעזרת השם בגיבורים שיחזרו בעזרת השם לשלום ולברכה בריאים ושלימים שעטרת ניצחון בראשם באלוקים נעשה חיל והוא יבוש צרינו. תהילים קוף, מזמור לתודה, הריעו לאדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. תהילים פרק צדי א', יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן, אומר לאדוינוי מחסי ומצדותי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה, מתעול תירה מפחד לילה. מחץ יעוף יומה מדבר באופל יהלוך, מקטב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצבל לך לשומריך, בכל דרכיך על כפיים מסנוך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כביר בתנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי. יקראיני ואהנהו עמו אנוכי בצרה, חלצהו ואכבדהו ורחם ומסביעהו והרהו בישועתי. תהילים פרק דף, למנצח על הגיתית לבני קורח מזמור, מה ידידות משכנותיך אדוינוי צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוינוי, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצב בית ודרור כן לה, אשר שתה אפרוכי את מזבחותיך אדוינוי צבאות מלכי ואלוהי אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסל אשרי אדם עוז לובך. מסילות בלבבם עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, גם ברכות יעתם הורה. ילכו מחיל אל חיל, ירעל אלוהים בציון. אדוינו אלוהים צבאות, שימעת תפילתי, האזינה אלוהי יעקב סלע, מגינינו ראה אלוהים, והבית פני משיחך, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי הסתופף בבית אלוהי מדור בעולי רשע. כי שמש ומגן אדוינו אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוינו אלוהים, נע טוב להולכים בתמים. אדוינו צבאות, אשרי אדם בוטח בך. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י"ג במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, איזה קודשים התכוון רבי יוסי לרבות שהם ממונו? והתשובה, לבן עזאי כוונתו לשלמים, ולאבא יוסי בן דוסטאי כוונתו לבחור בלבד. ורבי יוחנן אמר שלבן עזאי שלמים וכל שכן בחור, ובא למעט מעשר בהמה. רבינה אמר שלאבא יוסי בן דוסטאי בחור, וכל שכן שלמים ובא למעט מעשר בהמה. שאלה שנייה, שור שדחף שור לבור מי חייב? התשובה, לחכמים בעל השור משלם ובעל הבור פטור, ולרבי נתן בעל הבור משלים את מה שאי אפשר לגבות מבעל השור. שאלה שלישית, מדוע לרבי נתן יש סברה שלמרות שבעל הבור משלים את חיוב השור, אין גובים בבשר השלמים כנגד האימורים? והתשובה, כיוון שאפשר לייחס את כל הנזק לבעל הבור שהרי שם מת השור. מה שאין כן כאן, שהבשר והאימורים הזיקו בשווה. שאלה רביעית. במה שהוקדשה לקורבן תודה והזיקה, מי מביא את הלחם והתשובה? המתכפר ולא הניזק, למרות שהוא אוכל את בשרה. שאלה חמישית, מה בא למעט המשנה באומרה נכסים המיוחדים והתשובה לרב יהודה אופן שהיו שם כמה שברים ולא ידוע מי נגח ולרבין השור שנגח ואחר כך הפקירו בעליו או הקדישו? שאלה אחרונה על דף י' ג' הייתה, מה הדין בחצר השותפין לגבי נזקי שן ורגל? ואת תשובה לרב חיסדה בשם אבי מחייבים בשניהם על נזקי שן ורגל שמזיק אחד את חברו וכוונת התנה שברשות הניזק והמזיק חייב ולרבי אלעזר כוונת התנה שאף בזה פתור. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית אתמול בתלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, והתאריך הוא ג' בכסלו תשפ"ד, עיקר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף י' ד' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ג' עמוד ב', שמונה שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים, נכסים שהן של בני ברית. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף ת' עמוד ב', שחיוב נזקין הוא כשהוזקו נכסים שהם של בני ברית. שואלת הגמרא לשון המשנה, נכסים שהם של בני ברית למעות אמי, אילו נכסים באה המשנה למעט בזה שאין חייבים על נסקם? היא למהות, אם נאמר שהמשנה באה למעט נכסים דעובד כוכבים שהמזיקם פטור, אם כן קשה, הקטן הילה לקמן, הרי זו משנה מפורשת לקמן בדף למד זין עמוד ב', שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים, פטור. אז למה צריך לחדש לנו זאת במשנה שלנו? משיבה הגמרא, אכן תנה שנה תנה במשנתנו דין זה בקצרה, והדר מפרש וחזר בפרשו במשנה לאלן בדף למד זין עמוד ב' באריכות. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה לאל בדף ת' עמוד ב' שחיוב על נזק הוא רק בנכסים המיוחדים. שואלת הגמרא למעות אמי, מה כוונת המשנה למעט? בלשון שהיא אומרת נכסים המיוחדים, משיבה הגמרא אמר רב יהודה, למעות אי זה בא למעט אופן שלא ידוע מי היה השור המזיק, כגון שהיו שם כמה שברים שאחד מהם הזיק. וזה אומר בעל השור האחד אומר לחברו שורך הזיק, וזה בעל השור האחר אומר שורך הזיק. וזו כוונת המשנה שצריך שיהיו הנכסים המזיקים מיוחדים, כלומר שכל הנכסים שיש בהם ספק שהם הזיקו, יהיו מיוחדים לאדם אחד ולא יספק מיהו הבעלים של השור המזיק. שואל הרשב"א, למה נוקטת הגמרא לשון זו? והרי הוויכוח הוא בין הניזק הבא לתבוע מאחד משני המזיקים, וכל אחד דוחה את הניזק לחברו, והיה לגמרא לומר בלשון שכל אחד אומר לניזק שורו של שני הזיק. ועוד קושייה, שבאופן זה פשוט שפטורים, שהרי המוציא מחברו עליו הראיה. והמרומי יסדם את הרץ שמדובר כאן בשור תם, והניזק תפס את שני השברים. עכשיו הוויכוח הוא בין שני המזיקים שורו של מי נגח. והתחדש בזה שהתפיסה לא מועילה, כיוון שחצי נזק של שור תם הוא כנס, ובכנס כל זמן שבית דין לא חייבו, עדיין אין חיוב ולא מועילה תפיסתו. לא מועיל שהניזק תפס את שני השברים. מקשה הגמרא, תני לקמן, הרי כבר שנינו דין זה במשנה לקמן בדף למד ה' עמוד א', היו שניים, שני שברים של שני בני אדם, רודפים אחר שור אחד לנוגחו, ואחר כך נמצא השור מת. זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק, שניהם פטורים, שם מוצאים מחברו עליו הראיה, אבל הניזק להוכיח שור של מי הזיקו. אם כן, מדוע הוא צריכה משנתנו לומר את הדין הזה שמפורש כבר במשנה לקמן בדף למד ה'? מתרץ את הגמרא, תני ועדר מפרש, שנה תנה כאן את הדין הזה בקצרה, וחזר בפרשו באריכות במשנה לקמן בדף למד ה'. מביאה הגמרא ברייתא שמפרשת את משנתנו בדרך אחרת. במתנית התנה בברייתא שנינו שהמשנה שאמרה נכסים המיוחדים, הכוונה היא פרט לנכסי הפקר, כלומר, דיני נזיקין אינם אמורים בנכסי הפקר. והגמרא מבארת באיזה אופן מדובר. מבארת הגמרא היחידה ממהו המקרה שהמשנה באה למעט, אילא אם האם נאמר שמדובר באופן דנגח תורה דידן לתורה דהפקר שנגח שור שלנו, כלומר שיש לו בעלים את שור ההפקר, מן תב עלי מי הוא התובע את המזיק שהוא צריכה המשנה לחדש שפטור. והרי פשוט שאין חיוב תשלומים למזיק שור הפקר, אלא נאמר דנגח תורה דהפקר לתורה דידן, ששור הפקר נגח, שור שלנו שיש לו בעלים, אם כן לייזיל ולייטי. שילך הניזק ויקח את שור ההפקר לעצמו, מי מעכב אותו מלתלו, ומה שייך לומר בזה חיוב או פטור. משיבה הגמרא, משנתנו עוסקת באופן שקדם וזכה בו בשור ההפקר שהזיק אדם אחר. מחדשת המשנה שאין הניזק רשאי לקבוט את נזקו מהשור, כיוון דמישת ההזק הוא היה שור הפקר, ולא אומרים שהשור הוחלט לניזק משעת הנגיחה. ובחידושי הגאון רב חיים סולובייצ'יק זצ"ל על הש"ס, מוכיח מהגמרא כאן שהשיעבוד של הניזק בשור תם שונה מכל שאר השיעבודים, שבשאר השיעבודים תחילה יש שיעבוד על האדם החייב, ומתוך כך משתעבדים גם נכסיו, ואילו בשור תם השיעבוד חל על השור אף כשאין לו בעלים. ראיה לדבר ממה שהתבהר שהמשנה לומדת מהפסוק שור איש, שאם קדם אחר וזכה בשור אין מוציאים מידו, משמע שלולי הפסוק, היה הניזק מוציא מיד הזוכה את השור המזיק, אף שבשעת הנגיחה לא היה לשור בעלים. וגם אחרי שיש פסוק שור איש, שאין שיעבוד בשור הפקר, מכל מקום אופן השיעבוד לא השתנה, והוא חל על השור עצמו ללא שייכות לבעלים. מביאה הגמרא ביור נוסף בלשון המשנה שאמרה נכסים המיוחדים. רבינה אמר כוונת המשנה למעוטי למעט אופן ששור נגח שור אחר, ואחר כך הקדיש בעל השור המזיק את שורו למזבח או לבדק הבית. וכן למעט מקרה ששור נגח שור אחר ואחר כך הפקיר אותו בעליו, שהמזיק פטור מלשלם. וזו כוונת המשנה באומרה נכסים מיוחדים, שכדי לחייב את המזיק לשלם את נזקו צריך שהחפץ המזיק יהיה שייך לאדם אחד משעת הנזק עד שעת העמדה בדין. וכתבו המאירי וכן המארי קץ שדבריו מובאים בשיטה מקובצת, שהדין של נגח ואחר כך הפקיר, נגח ואחר כך הקדיש, נאמר רק בשור מועד, אבל בשור תם, כיוון שהוא נחלט לניזק ואין למזיק רשות למוכרו, ממילא גם אינו יכול להפקירו או להקדישו. מביאה הגמרא סיוע מברייתא לדברי רבינה. תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא לגבי מחלוקת חכמים ורב יהודה במשנה לקמן בדף מ"ד עמוד ב', בשור של הפקר שהמית אדם, שחכמים מחייבים אותו סקילה ורבי יהודה פותר. ואמרה הברייתא, יתר על כך חידוש גדול יותר, אמר רבי יהודה, אפילו אם שור נגח והרג אדם ואחר כך הקדיש אותו בעליו, או שנגח השור ואחר כך הפקיר אותו בעליו, פטור השור מסקילה והבעלים פטורים מלשלם כופר. ואומר הראש, למרות שחכמים חולקים על רבי יהודה והלכה כמותה, מכל מקום לגבי נזקים מודים חכמים לרבי יהודה שאם הפקיר או הקדיש את השור אחרי הנגיחה הפטור. כך אומר הראש. ממשיכה הברייתא ואומרת שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, ועועד בבעליו והמית איש השור יסכל וגם בעליו יומת, מכך שהוזכר בפסוק בעליו גם בשעת העדה של השור וגם בשעת הסקילה של השור, יש ללמוד שאין המזיק חייב עד שתהיה מיתה ועמדה בדין שווים כאחד, שיהיה ברשות אותו אדם משעת הנגיחה שהמיתה עד שעת העמדה בדין. ורש"י מביא גם את סיום הפסוק וגם בעליו יומת, ומבאר האבן האזל את כוונת רש"י, כי לכאורה קשה, שהרי לגבי חיוב סקילה של השור אין צורך כלל בעדה. לא צריך שהשור יהיה מועד, וגם שור תם שהמית גם כן נסקל. ואם כן, לא ייתכן שפסוק זה בא להשמיענו שלגבי חיוב הסקילה של השור, יש צורך שיהיה בעלים אחד משעת העדה, מאז שהוא מועד, עד שעת סקילה. אלא עיקר הדרשה היא על תשלום כופר, שנלמד ממילות הפסוק וגם בעליו יומת, וזה ייתכן רק בשור מועד שמשלם כופר. וסובר רבי יהודה, שאומנם עיקר הדרשה נאמרה על תשלום כופר, ומכל מקום גם סקילת השור נלמדת מזה. וכך יש לבאר את כוונת הפסוק. השור יסכל כאשר גם הבעלים משלמים כופר. וכשם שבעלים משלמים כופר רק אם היו לו בעלים משעת העדה, כך גם השור יסכל רק אם היו לו בעלים משעת העדה. מקשה הגמרא, משמע שדי בכך שיהיה בבעלותו בשעת העמדה בדין, ונשאלת השאלה וכי גמר הדין לא בעינן, וכי אין צורך שגם בשעת פסק הדין יהיה השור שייך לאותם בעלים? הרי הפסוק השור יסכל וגם בעליו יומת שממנו לומדים את הדין הזה בגמר דין ודכתיב. נאמר בגמר דין. תרצת הגמרא אלא אם כך צריך לשנות בברייתא עד שתהיה מיתה והעמדה בדין וגמר דין שווים כאחד שיהיה השור בבעלות אחת בשלושת הזמנים הללו. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף ת' עמוד ב' שבעל הנזק חייב בתשלומיו חוץ מאופן שההזק היה ברשות המיוחדת למזיק. מבארת הגמרא שמדובר באופן שהשור הניזק נכנס לרשות המזיק ללא רשותו, וטעם הפטורו, כיוון דאמר להמזיק לניזק, תורח ברשות אמי ביי, מה רצונו של שורך ברשותי, כלומר, כיוון ששורך נכנס ללא רשות לתוך חצרי, הרי הוא הזיק את עצמו. אומר הנימוקי יוסף שמטעם זה אנחנו למדים שאם בעל השור הניזק קיבל רשות מבעל החצר להכניס לשם את שורו, חייב בעל החצר בשמירת שורו שלא יזיקנו, ואם יזיקו חייב. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף ת' עמוד ב' שחיובי נזקים הם חוץ מרשות המיוחדת למזיק ורשות הניזק והמזיק, כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. מביאה הגמרא מחלוקת בדין שור שהזיק ברשות השותפים, ולפי זה האם לשון המשנה הוא רשות הניזק והמזיק היא המשך של חוץ מרשות המיוחדת למזיק שפטור עליה, או שזה עניין חדש השייך להמשך המשנה ויש לקוראו כך, הוא רשות הניזק והמזיק, שהזיק חב המזיק, כלומר שבאופן זה חייב המזיק. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר רב אימי בשמו של אבימי, חצר השותפין, שהזיק שורו של השותף האחד את נכסי השותף השני, חייב בה המזיק על השן ועל הרגל. כלומר, אם הנזק היה על ידי אכילת פירות או דריסת הרגל בדרך הילוך הבהמה, חייב המזיק. וכל שכן שחייב על נזקי קרן, שחייבים עליה אפילו ברשות הרבים. ואף שנאמר בפרשת שן ורגל בספר שמות פרק חב' פסוק ד' ובער בשדה אחר משמע, שזו שדה שאינה שייכת כלל למזיק, סובר רב חיסדא שכוונת התורה למעט רק את רשות הרבים ולא את רשות השותפים. מבאר רב חיסדא את משנתנו לפי שיטתו, ואחי כאמר, כך אמר התנא במשנתנו, לעולם המזיק חייב, חוץ מרשות המיוחדת למזיק דפטור המזיק מלשלם. וכעת אומרת המשנה דין חדש, הוא רשות הניזק והמזיק, אבל כשהנזק היה ברשות המשותפת לניזק ולמזיק, הדין הוא, כשהזיק חב המזיק לשלם. מביאה הגמרא מחולק על רב חיסדא. ורבי אלעזר אמר, שור שהזיק בחצר השייכת למזיק ולניזק פטור על השן ועל הרגל, וטעמו, כיוון שנאמר בפרשת שן ורגל וביער בשדה אחר, שדה אחר היינו שדה המיוחדת לניזק בלבד, ואילו חצר השותפין שייכת לשניהם. אבל קרן שלא נאמר בשדה אחר, וחייבת ברשות הרבים, חייבת גם בחצר השותפים. מבאר רבי אלעזר את משנתנו לפי שיטתו, ואחי כאמר, כך אמר התנא במשנתנו, לעולם חייב המזיק, חוץ מרשות המיוחדת למזיק, וכן חוץ מרשות הניזק והמזיק, דנמי פטור, שגם בה פטור מנזקי שן ורגל. לאחר מכן ממשיכה המשנה לעניין אחר ואומרת, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ, ואף שלכאורה אין חידוש בעצם הדין של המזיק לשלם במיטב, שהרי כבר שנינו זאת לעיל. במשנה שפתחה את המסכת לעיל בדף ב' עמוד א', כוונת התנא במילים הללו להטויי לרבות שור שהזיק על ידי נגיחה בקרן שחייב, וזה דין שלא נזכר במשנה הפותחת את המסכת. מקשה הגמרא על דברי רבי אלעזר, על מה שביארנו את סיום המשנה לעניין קרן. הניחה לשמואל, דבר זה נוח ומובן לדעת שמואל הסובר לעיל בדף ג' עמוד ב', ששור שהוזכר במשנה לעיל בדף ב' עמוד ב', היינו נזק של רגל, אז מובן מדוע צריכה הייתה המשנה לרבות נזק של קרן. אלא לרב דאמר בביאור המשנה הראשונה, תן השור, שנה תן השור וכוונתו לכלול בזה. כל מילד השור, את כל הנזקים הבאים על ידי השור, והיינו קרן, שן ורגל, אם כן כבר השמיענו התנא את חיוב השור בנזקי קרן. אז אם כן לדבריו, חב המזיק ששנינו במשנתנו להטוי ימי, מה בא התנא לרבות בזה? ותרץ את הגמרא, כוונת התנא להטוי לרבות עד אתנו רבנן, את הדין ששנו חכמים בברייתא על משנתנו. ופרשו כך, כשהזיק חב המזיק להביא לרבות את החיוב של ארבעת סוגי השומרים, שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר שקיבלו בהמה לשמור, והזיקה הבהמה ברשותן. ולכמן תבאר הגמרא למי הייתה שייכת הבהמה המזיקה ואת מי היא הזיקה. והדין הוא שתם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. ממשיכה הברייתא ומבארת את דין השומרים, אם נפרצה המחיצה בלילה באונס ולא מחמת פשיעת השומר, כגון שהייתה המחיצה חזקה או שפרצו הליסטים גזלנים, והיא יצתה והזיקה, יצאה בהמה והזיקה, פטור השומר מלשלם. והלכה דומה נאמרה במשנה לקמן בדף נ"ה עמוד ב', הכונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי ויצתה והזיקה, פטור. נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים ויצתה והזיקה, פטור. שואלים שם התוספות בדיבור המתחיל נפרצה, מה החידוש שנפרצה בלילה פטור? הרי מדובר שנעל בפניה כראוי. ומה היה עליו לעשות? ומתרצים התוספות שהחידוש הוא שדווקא בלילה פטור, אבל אם נפרצה ביום חייב, כיוון שמן הסתם נודע לו על כך והיה עליו להחזירה. ועוד כותבים התוספות שיש חידוש גם בנפרצה בלילה, שאפילו אם נודע לו בלילה שנפרצה, אינו צריך לתרוח כל כך לרדוף אחריה בחושך. מבארת הגמרא את הדינים האמורים בברייתא, אמר מר, אמר חכם, נאמר בברייתא, מהמילים כשהזיק חב המזיק, שנאמרו במשנתנו יש להביא וללמוד את דינם של שומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר, שהזיקה בהמה ברשותן. מבארת הגמרא איך דמי באיזה אופן מדובר. הילי מה אם נאמר דאזקי תורה דמשאיל, שהשור של המשאיל הזיק לתורה דשואל, את שורו של השואל, איך ייתכן שכוונת המשנה לחדש שהמשיל חייב לשלם לשואל את הנזק? הרי לימה ליומר המשיל לשואל, הרי אפילו אילו אזיק בעלמה. אם השור שלי היה מזיק ממון של אדם אחר בזמן זה שהוא בשמירתך, בית לשלומי את. אתה היית צריך לשלם את נזקיו, כיוון שאתה חייב לשומרו שלא יזיק. אשתה דאסקה לתורה דידך עכשיו ששורי הזיק את השור שלך בעינה לשלומי? וכי אני צריך לשלם, הרי ודאי שאני פטור מלשלם לך, כיוון שאתה הזקת לעצמך, בכך שלא שמרת את שורי. מבארת הגמרא באופן אחר אל הכוונת הברייתא לאופן דאסקי תורה דשואל לתורה דמשיל. השור של השואל הזיק את שורו של המשיל, ומחדש את המשנה שהשואל חייב בנזקי שורו של המשיל. דוחה הגמרא, הרי מבואר בברייתא ששור תם משלם חצי נזק, ומדוע יהיה הדין כך? לימה ליאמר לו המשיל השואל, הרי אילו איתזק מעלמה, אם השור שלי היה ניזוק על ידי שור של אדם אחר, בית לשלום מכולה תורה, היית צריך לשלם לי נזק שלם, שהרי השאלתי לך אותו ושואל חייב אפילו באונסין? אשתא דאסקי תורה דידך, עכשיו שהשור שלך הוא שהזיקני פלגה ניסקה עודם משלמת לי? וכי רק חצי נזק תשלם לי? הרי ודאי אתה חייב לשלם לי נזק שלם כדין כל שואל שהוסקה בהמה ברשותו. מבארת הגמרא, לעולם מדובר דאסקי תורה דמשיל לתורה דשואל, שהזיק השור של המשיל את שורו של השואל. ומה שהקשינו שהמשיל צריך להיפטר כיוון שעל השואל מוטלת שמירת השור שלא יזיק, יש ליישב אחר במאי הסקינה, לברייתא עוסקת באופן שקיבל השואל עליו את שמירת גופו של שור המשיל, שלא יוזק על ידי אחר, ולא קיבל עליו השומר את שמירת נזקיו של השור לשומרו שלא יזיק אחרים. וממילא, החיוב לשמור על השור שלא יזיק, וחיוב התשלומים אם יזיק, נשאר על הבעלים. וכיוון שיזיק השור את שורו של השואל, חייב בעל השור לשלם כדינו חצי נזק לתם, ונזק שלם למועד. מקשה הגמרא, יחי אם כך שהברייתא עוסקת כשלא קיבל עליו שמירת נזקה, ועם הסיפה, אמור ופרש את הסיפה של הברייתא, נאמר בה, נפרצה המחיצה בלילה באונס, או שפרצו הליסטים, גזלנים ויצתה והזיקה, פטור השומר מלשלם, ויש לדייק מכך שדווקא כשנפרצה בלילה פטור השומר, הביום, אבל אם נפרצה ביום, חייב השומר בתשלומי הנזקין שעשתה בהמה. ולפי פירושך קשה מדוע חייב? הלא קיבל עליו שמירת נזקיו, הרי מדובר שלא קיבל עליו השומר את שמירת נזקיו של השור. תרץ את הגמרא, יש להוסיף בלשון הברייתא, ואחי כאמר, כך נאמר שם, אם קיבל עליו השומר אף את שמירת נזקיו של השור שלא יזיק, ונגח השור של המשעיל שברים אחרים, חייב השומר בתשלומי הנזק. אבל גם באופן כזה שקיבל השומר על עצמו את שמירת נזקי השור, אם נפרצה המחיצה בלילה או שפרצו הליסטים ויצתה באונס והזיקה, פטור. מקשה הגמרא מברייתא על רבי אלעזר הסובר שאין חיוב על נזקי שן ורגל בחצר השותפים. מקשה הגמרא, איני, וכיחך הוא הדין שאין חיוב שן ורגל בחצר השותפים, וכדברי רבי אלעזר, ועתני רב יוסף, והרי שנה רב יוסף ברייתא שנאמר בכך, חצר השותפים וכן הפונדק, אכסניה לעוברים ושבים והזיק שורו של אחד השותפים או הערוכים את חברו, חייב בהם על נזקי השן ועל נזקי הרגל, ואין מקומות אלו נחשבים כרשות הרבים, כיוון שרק לשותפים או לאורחים מותר להיות בהם, והרי זה כשדה אחר. ותיופתא דרבי אלעזר, וברייתא זו קשה על רבי אלעזר הסובר ששן ורגל פטורים בחצר השותפים. תרץ את הגמרא, אמר לך רבי אלעזר, לו רבי אלעזר היה בבית המדרש, היה יכול להשיב ולומר לך, ותסבר המתנית המלילו פליגי? וכי סבור אתה שאין ברייתא אחרת החולקת על הברייתא שהבאת? ומבואר בה כדבריי, ועתניה, הרי שנינו ברייתא אחרת. ארבעה כללות, ארבעה כללים היה רבי שמעון בן אלעזר אומר ברשויות נזקין. כלל ראשון, כל מקום שהוא רשות, שיש רשות רק לנזק להיכנס בו ולא למזיק, ונכנס לשם המזיק שלא כדין, חייב בכל, ואפילו קרן תמה משלמת נזק שלם. כלל שני, מקום דמזיק, שיש רשות להיכנס שם למזיק ולא לנזק, ונכנס שורו של הנזק שלא ברשות והוזק, פטור המזיק מכל חיוב, כיוון שלא היה לו להיכנס לרשות שאינה שלו. כלל שלישי, מקום שיש לזה ולזה רשות להיכנס, כגון חצר השותפים והבקעה, מקום שרואים שם שברים, פטור בה על השן ועל הרגל, כיוון שאין זה מקום המיוחד לנזק ואינו נחשב שדה אחר, שחייבה בו התורה שן ורגל. אבל על הנגיחה בקרן ועל הנגיפה, דחיפה בגוף הבהמה, ועל הנשיכה ועל הרביצה ועל הביתה, שהם קרן ותולדותיה כאמור לאל בדף בית עמוד בית, הדין הוא שתם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם כדין נזקי קרן ברשות הרבים. כלל רביעי, מקום שאין רשות לא לזה ולא לזה להיכנס לשם, כגון חצר שאינו של שניהם, חייב בו על השן ועל הרגל, אבל על הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הביתה, תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. מסיימת הגמרא את התירוץ על רבי אלעזר, קטן מיית, מכל מקום שנינו בכלל השלישי שחצר השותפין והבקעה, פטור בה על השן ועל הרגל, ורבי אלעזר סובר כברייתא הזו החולקת על הברייתא ששנה רבי יוסף. בירה הגמרא שלדעת רבי אלעזר שתי הברייתות חולקות זו על זו, והוא רבי אלעזר פוסק הברייתא השנייה. כעת מבארת הגמרא שאפשר ליישב את שתי הברייתות ואין הכרח לומר שהן חולקות זו על זו. מקשה הגמרא, קשיא הדדי, הברייתות סותרות זו את זו, שבברייתא שהביא רבי יוסף מבואר שנזקי שן ורגל חייבים בחצר השותפין, ובברייתא של רבי שמעון בן אלעזר מבואר שהם פטורים. ותרץ את הגמרא כי תניא האימא ששנינו בברייתא של רבי שמעון בן אלעזר ששן ורגל פטורים בחצר השותפים, היינו בחצר שהיא מיוחדת מיועדת לזה ולזה, למזיק ולנזק השותפים בה, בין להכנסת פירות ובין להכנסת שברים. וכיוון שמותר לשניהם להכניס בה גם פירות וגם שברים דינה כרשות הרבים ששן ורגל פטורים בה וקרן חייבת. אבל העיד רב יוסף, הברייתא שהביא רב יוסף המחייבת שן ורגל שהזיקו בחצר השותפין, עוסקת בחצר שלשניהם היא מיוחדת להכנסת פירות, ואינה מיוחדת להכנסת שברים, כלומר, אסור להם להכניס בשברים. ולגבי נזקי שן ורגל, אבי יאללה נחשבת חצר זו כחצר הניזק. כיוון שלניזק היה מותר להניח שם את פירותיו, ולמזיק היה אסור להכניס לשם את שורו, ולכן חייבים בעל השן והרגל. מוכיחה הגמרא את תירוצה מהבדלי הלשון שבין הברייתות. די כנעמי, יש לדייקן מלשונות הברייתות. וקטן היא אחר ששנינו כאן בברייתא שהביא רב יוסף המחייבת נזקי שן ורגל בחצר השותפין, נאמרה לשון חצר השותפים והפונדק, ויש לפרש שחצר השותפים היא דומיה דה פונדק, דומה לפונדק שהוא משמש לסוחרים הבאים לשם עם סחורותם. ואין הדרך להכניס בהמות לפונדק כדי שלא יזיקו את הסחורה, וכך גם חצר השותפים היא כזאת שלשניהם אסור להכניס לשם שברים. ומאידך קטן היא אתם שנינו שם בברייתא של רבי שמעון בן אלעזר הפותרת נזקי שן ורגל בחצר השותפים, נאמר בחצר השותפים והבקעה. ויש לפרש שזו חצר השותפים דומיה דה בקעה. דומה לבקעה, שלכולם יש רשות לראות שם את בהמותיהם, וכן חצר השותפים היא כזו שמותר לשניהם להכניס לשם את השברים שלהם, ולכן דינה כרשות הרבים הפתורה בנזקי שן ורגל. מסיימת הגמרא ואומרת שמע מן אכן מוכח מן הדיוק הזה, שכך יש לתרץ את סתירת הברייתות, שחצר ששניהם רשאים להכניס בה פירות ושברים נחשבת כרשות הרבים ושן ורגל פתורים. חצר שרשאים להכניס בה רק פירות נחשבת כרשות הניזק, וחייבים בעל שן ורגל. מקשה הגמרא על הסברה שנאמרה ביישוב הברייתות שחצר המיוחדת לפירות ולא לשברים נחשבת כרשות הניזק. מתקיף לרבי זיירא, היא כשהרבי זיירא, כיוון דחצר זו מיוחדת לשניהם לפירות, אם כן יש לפוטרו משן ורגל שרי כדי לחייב בהם, הבעינן יש צורך שיתקיים לשון הכתוב, ובער בשדה אחר שהנזק יהיה בשדה של אחר ולא בחצר המזיק. ולעקה ודבר זה אינו מתקיים כאן, שרי חצר זו שייכת גם למזיק לגבי הכנסת פירות, ואין זו שדה אחר. תרץ את הגמרא אמר לאביי לרבי זיירא, כיוון דחצר זו אינה מיוחדת לשניהם לשברים, ולמזיק אסור להכניס לשם את שורו. שדה אחר קרינה בי, ניתן לחנותה שדה אחר, שהרי לגבי הכנסת השור המזיק לחצר היא נחשבת כשדה של אחר שאסור לו להכניסו לשם. לאל ישווה הגמרא את הסתירה בין הברייתות לגבי חיוב שן ורגל בחצר השותפין, שחצר המיוחדת רק לפירות נחשבת כחצר הניזק, ורשות המיוחדת לפירות ולשברים נחשבת כרשות הרבים. מברר את הגמרא אם אפשר בדרך זו לומר גם שאין מחלוקת בין רב חיסדא ורבי אלעזר שנחלקו לאל בדף י"ג עמוד ב' עם שן ורגל חייבים בחצר השותפים. אמר לי רבך מדיפתי לרבינה, לאם השם הנאמר דמי דמתנית הלא פליגי, שכשם שהברייתות אינן חולקות וכל אחת עוסקת באופן אחר של חצר השותפים, וכפי שביארה הגמרא, המורה אינה מלא פליגי, כך גם האמוראים שהם רב חיסדא ורבי אלעזר אינם חולקים כלל בנידון זה, לכל אחד אמר את דינו על אופן אחר של חצר השותפים. דהיינו, שרב חיסדא שמחייב שן ורגל בחצר השותפים, עוסק בחצר שמשותפת רק לפירות ולא לשברים, ולכן דינה כרשות היחיד, ואילו רבי אלעזר שפותר שן ורגל בחצר השותפים, עוסק בחצר שהשותפות היא גם בפירות וגם בשברים, ודינה כרשות הרבים. אמר לישיב רבינה לרבך מדיפתי אין, כן, ייתכן שהמוראים לא חולקים, אלא כל אחד עוסק בחצר השותפים אחרת. ומוסיף רבינה ואמר, וגם אם תמצא לא ימר פליגי, וגם אם תאמר שהם חולקים, יש לומר שלא נחלקו בכל חצר השותפים, אלא רק בחצר המיוחדת לפירות ולא לשברים. ובקושייה דרבי זיירא ובפירוק דאביי פליגי. ומחלוקתם היא בסברותיהם של רבי זיירא בקושייתו, ואביי בתירוצו. כלומר, רבי אלעזר סובר כסברת רבי זיירא בקושייתו, שחצר המשותפת רק לפירות נחשבת כרשות הרבים, שפטורים בעל שן ורגל. ורב חיסדא סובר כסברת אביי בתירוצו, שכיוון שלמזיק אסור להכניס שם את שורו, הרי זו חצר הניזק וחייבים בעל שן ורגל. אבל בחצר שמיוחדת לשניהם לפירות ולשברים, לדברי הכל נחשבת כרשות הרבים ופטורים בה על נזקי שן ורגל. חוזרת הגמרא לבאר את הברייתא של רבי שמעון בן אלעזר, גופה. נשוב לגוף דברי הברייתא, ארבעה כללות היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזיקין, כללות הכוונה בכף. הכלל הראשון הוא כל מקום שהוא רשות, שיש רשות רק לניזק להיכנס לשם ולא למזיק, והמזיק נכנס לרשות הניזק, חייב בכל. מדייק את הגמרא לשון חייב על הכל, שמשמעותה חיוב על כל אבות הנזיקין לא קטני. לא נאמרה בברייתא, אלא לשון חייב בכל, ומשמעות הלשון היא שחייב בכולי נזק, בכל הנזק, ומשמע שבא תנא לחדש, שאף במקום שבדרך כלל משלמים רק חצי נזק, והיינו בהזק של קרן תמה, כאן שהנזק היה בחצר הניזק, משלמת נזק שלם. מבארת הגמרא, מני, מי הוא התנא הסובר שקרן תמה חייבת בחצר הניזק נזק שלם? אומרת הגמרא, רבי טרפוני, דאמר שאומר במשנה לקמן בדף חבדל את עמוד ב', הזק משונה של הבהמה והיינו נזקי קרן תמה, שנעשה בחצר הניזק נזק שלם משלם ולא חצי נזק כברשות הרבים. ונאמר במשנה לקמן בדף חבדל את עמוד ב', שלמד זאת רבי טרפון בקל וחומר, ומה ברשות הרבים שהקלה התורה על שן ורגל ופטרה אותם לגמרי, החמירה התורה על קרן תמה וחייבה חצי נזק, ברשות הניזק שחייבה התורה את השן ורגל נזק שלם, כל שכן שקרן תמה תשלם נזק שלם. וחכמים השיבו לו לרבי טרפון, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, כלומר אי אפשר ללמוד על ידי הקל וחומר יותר מעיקר החיוב שמצינו בחמור. וכיוון שקרן ברשות הרבים משלמת רק חצי נזק, גם ברשות הניזק משלמת חצי נזק. מקשה הגמרא, אם כן שהברייתא סוברת כרבי טרפון, אימא סיפא, אמור ופרש את האמור בסיפא של הברייתא בכלל הרביעי, מקום שאין רשות לא לזה ולא לזה להיכנס לשם, כגון חצר שאינו של שניהם, חייב בעל השן ועל הרגל. ותחילה מבארת הגמרא את הברייתא ואחר כך מקשה ממנה. מבארת הגמרא מהי לא לזה ולא לזה, מה כוונת הברייתא שהחצר אינה שייכת לא לזה ולא לזה? אילא אם האם נאמר שהכוונה היא כפשוטו שאינה שייכת לא לזה ולא לזה כלל, אלא דאחר שהחצר אינו של הניזק ולא של המזיק, והניח שם הניזק את פירותיו שלו ברשות, ונכנס שראש של המזיק שלו ברשות והחלם, אי אפשר לפרש כן. ובעין הרי כדי להתחייב בשן ורגל צריך שיתקיים הפסוק וביער בשדה אחר, כלומר שדהו של הניזק ולקה, וזה לא מתקיים כאן, שהרי החצר שייכת לאדם אחר. אלא פשיטה פשוט שכוונת הברייתא היא כך, לא לזה ולא לזה, שאין החצר שייכת לשניהם, אלא דחד, שייכת לאחד מהם, והיינו לניזק. אם כן מסיימת הגמרא את קושייתה, ואם כן קשה, שרי קטני, שנינו בסיפה של הכלל הרביעי שהדין הוא שתם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם. ובדין זה, הטען לרבנן, בנו לשיטת חכמים החולקים על רבי טרפון דאמרי, שהם אומרים, משונה קרן בחצר הניזק, חצי נזק הוא דמשלם, כדין קרן תמה ברשות הרבים. ואם תאמר שהכלל הראשון שבברייתא נאמר בדעתו של רבי טרפון, נמצא שהרישה של הברייתא היא כרבי טרפון, ואילו הסיפה היא כרבנן, ובדרך כלל ברייתא אחת, אומר אותה תנא אחד. ותרץ את הגמרא, אם כן, יש לבאר את הברייתא באופן שהרישה כרבי טרפון והסיפה כרבנן. ומוכיחה הגמרא שאין בכך קושי, דעה שהרי אמר לי שמואל רבי יהודה, לגבי ביור המשנה לקמן בדפתת וו עמוד ב', שיננה, תלמיד חכם מחודד בתלמודו שכמוך, שבוק מתניתין, ענך את תרחתך ליישב את המשנה לפי תנה אחד, ותא בתראי ובוא אחריי, כלומר אמור כמוני, רישא רבי טרפון וסיפא רבנן, וכשם שמעמידים את המשנה להלן באופן זה, כך גם את הברייתא, נוכל להעמיד כך, שהרישא של הברייתא רבי טרפון והסיפא רבנן. נמצא לפי זה שארבעת הכללים של רבי שמעון בן אלעזר אינם בארבעה אופנים של חצר השותפין, מפני שהכלל הראשון והרביעי הם באותה חצר השייכת רק לניזק, והכלל הראשון הוא שיטת רבי טרפון, והכלל הרביעי הוא שיטת חכמים. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על הסתירה בברייתא מהכלל הראשון לכלל הרביעי. רבינה משמי דרבה אמר, משמו של רבה אמר, שיש ליישב את הסתירה בברייתא כך, לעולם כולה רבי טרפוני, כל הברייתא בשיטת רבי טרפוני. ומהי, מהו ביור לשון הברייתא בכלל הרביעי לא לזה ולא לזה? אין הכוונה שהחצר שייכת לגמרי רק לניזק, אלא לא לזה ולא לזה לפירות. החצר אינה משותפת לשניהם להכניס שם פירות, אלא דחד. אלא רק לאחד, כלומר רק לניזק מותר להכניס שם הפירות, אבל היא שייכת לזה ולזה, למזיק ולניזק, לשברים. שמותר לשניהם להכניס את השברים שלהם לשם. ומחמת כן יש חילוק באופן ההזק, דלגבי נזקי שן, אבי עלה נחשב את החצר כחצר הניזק, שהרי רק הוא רשאי להכניס לשם את פירותיו, אבל לגבי נזקי קרן, כיוון שלשניהם מותר להכניס לשם את השברים שלהם, אבי עלה נחשב את החצר לרשות הרבים, וקרן תמה חייבת שם אף לרבי טרפון רק בחצי נזק. זה ההסבר של הגמרא על פי רשי, אבל רבינו תם, בתוספות דיבור המתחיל לא לזה חולק וסובר, שבזה לא מתקיים הפסוק שדה אחר, שהרי למזיק מותר להכניס שם את שורו, ולכן גורס רבינו תם בדברי רבינה לא לזה ולא לזה לשברים, דהיינו שלשניהם היה אסור להכניס לשם שברים, ולניזק בלבד היה מותר להכניס שם פירות, והשותפות הייתה בעניינים אחרים. ולכן בנזקי שן ורגל חייב המזיק, כיוון שאסור לו להכניס את שורו לחצר, והרי יזדה אחר, ובנזקי קרן דינה כרשות הרבים, שהרי לשניהם אסור להכניס לשם שברים. ואף רבי טרפון שמחייב נזק שלם בקרן תמה ברשות הניזק, היינו כשהיה מותר לו להכניסו לשם. והנימוקי יוסף כתב שהכנסת שברים לחצר מותרת רק שאין שם פירות, ואם אחד השותפים יקדים והניח שם פירות, אסור לשותפו להכניס שם את שורו, ולכן לגבי זה, זה נחשב לחצר הניזק. אם כן, יוצא סיכום הדינים לפי מסקנת הסוגיה כך, א', בחצר המשותפת גם לשברים וגם לפירות, לדברי הכל, פטור על שן ורגל וחייב בקרן. ב', בחצר המשותפת רק לפירות אבל לא לשברים, מחלוקת בין רב חיסדא הסובר שדינה כחצר הניזק, וחייבת על שן ורגל וכל שכן על קרן, לבין רבי אלעזר הסובר שאין זה שדה אחר ופטור על שן ורגל. ג', בחצר המשותפת לשברים, ולגבי פירות היא רק של הניזק, בקרן חייו ובשן ורגל מחלוקת רשי ברבינותם. לפי רשי לגבי פירות זה חצר הניזק וחייבת על שן ורגל, ולפי רבינותם פטור בשן ורגל לכולה, אלמה כיוון שאין זה שדה אחר, שרי מותר לשברים להיכנס לשם. ד' בחצר שאינה משותפת לא לפירות ולא לשברים, ורק לניזק מותר להכניס שם פירות ושברים, והשותפות היא בדברים אחרים לדברי הכל בשן ורגל, חייב כרשות הניזק וכן חייב בקרן, כיוון שלשניהם אסור להכניס שברים ולגביהם דינה כמו רשות הרבים. ה', חצר המשותפת לראובן ושמעון באופן שלראובן בלבד מותר להכניס את שורו ולשמעון בלבד מותר להכניס פירות, ונכנס שורו של ראובן ואכל את פירותיו של שמעון. לפי רש"י והסברו של הנימוקי יוסף, אם הפירות היו מונחים תחילה, חייב ראובן בנזקם. בין הזיקו בשן ורגל ובין בהזיקו בקרן בתולדותיה. כל אחד כדינו, ולרבי טרפון בכל אופן נזק שלם, ועם שורו של שמעון קדם פטור. ולפי רבינותם, כפי שמסביר זאת בחידושי רבי אריה לייב, פטור על שן ורגל בכל אופן גם אם הפירות קדמו, כיוון שאין זו כלל חצר הניזק, ואם שמעון הכניס את שורו לחצר בנגחו שורו של ראובן, פטור מן הטעם, תורך ברשותי, מיי ביי. מה השור שלך עושה ברשותי? חוזרים אל הגמרא בדף י' עמוד א' בשורה האחרונה, שמקשה הגמרא יחי, אם כן, על פי תירוצי הגמרא, מדוע אמרה הברייתא שיש כאן ארבעה כללים, הרי רק שלושה כללים אבו. יש פה רק שלושה כללים, שלושת הכללים הראשונים, ואילו הדינים שבכלל הרביעי כבר אמורים בכללים האחרים. שהרי לגבי שן נחשבת חצר זו כרשות הניזק, והתבהר בכלל הראשון ששן חייבת בחצר הניזק, ואילו לגבי קרן נחשבת חצר זו כרשות הרבים, וכבר התבהר בכלל השלישי שקרן חייבת ברשות הרבים. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אכן יש בברייתא רק שלושה כללות, שלושה סוגי רשויות החלוקות לעניין חיובי נזיקין, שהם רשות הניזק, רשות המזיק ורשות השותפים. אבל דינים אלו שייכים בארבע מקומות. שהרי מלבד שלושת סוגי הרשויות יש מקום שחלוק בדיניו. ולגבי שן ורגל דינו כרשות הניזק, ולגבי קרן דינו כרשות הרבים, והיינו רשות המיוחדת לשניהם לשברים, ורק לניזק לפירות. שואל המהרש"ל, לפי רבינותם שהכלל הרביעי מדבר על חצר שהשותפות בה היא בדברים אחרים אבל בפירות ושברים אינם שותפים בה, אם כן יש דין רביעי בחצר שאין לה שותפים, רשות להכניס שברים, ולאחד מהם מותר להכניס פירות, שחייב על קרן חצי נזק, ושן ורגל פטורים בה. תרץ המהרש"ל שלגבי קרן הגמרא לא מחלקת בין חצר שלשניהם מותר להכניס שם שברים לבין חצר שלשניהם אסור להכניס שם שברים, ובשני האופנים נחשבת החצר כרשות הרבים לגבי קרן. ומביא המהרש"ל לכך דוגמה מהגמרא לאל שהעמידה את הברייתא של רב יוסף במיוחדת לזה ולזה לפירות ולא לשברים. ועל זה אמרו שלגבי שן זו רשות הניזק, ומשמע שלגבי קרן זה רשות הרבים וחייב. אם כן מוכח שהיה פשוט לגמרא שאם לשניהם אסור להכניס שברים, הדין הוא שהמקום נחשב לגבי קרן כרשות הרבים, וגם לרבי טרפון משלם בקרן תמה חצי נזק. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וריאה, הגענו למשנה בדף י' עמוד ב'. לאחר שהתבהרו במשנה הקודמת האופנים שחייב המזיק, עוברת המשנה לבאר דיני תשלומי הנזק ומפרטת בקיצור שמונה דינים. אומרת המשנה, שום כסף, שומת הנזק צריכה להיות בכסף. כלומר שיש להעריך את הנזק לפי שווי של כסף שאותו ישלם המזיק. ולהלן תבאר הגמרא מה כוונת המשנה למעט בזה. עוד אומרת המשנה, שווה כסף. המזיק צריך לשלם את הנזק בדברים שהם שווה כסף, והיינו קרקעות. והטעם שנקראו הקרקעות שווה כסף, תבהר הגמרא להלן. בפני בית דין ועל פי עדים, אין יכולים לחייב את המזיק לשלם, אלא אם כן באו שני עדים והעידו שראו איך שממונו הזיק. ועדים אלו צריכים שיהיו בני חורין ולא עבדים, ובני ברית ישראלים ולא גויים, ואף אנשים בכלל הנזק, בכלל דיני נזיקין, כלומר שאף אם הזיקו את ממון האישה או שממון האישה הזיק לאחרים, חייבים לשלם. והניזק והמזיק בתשלומין, ויש פעמים שגם הניזק וגם המזיק נושאים בתשלומי הנזק, כלומר שאין המזיק משלם כל שווי הנזק, ומפסיד הנזק בכך. ובחידושי הגרא כתב שהביור הנכון במשנה הוא שתיבות אילו עולים על מה שכתבה המשנה קודם, שאף אנשים בכלל הנזק, שדין זה נאמר בין בנזק ובין במזיק, והיינו, שאם אין לבעל והשור שלה, הוא זק על ידי אחר, חייב לשלם את הנזק, וכן אם השור שלה יזיק, חייבת לשלם. והגמרא שביארה דברי המשנה באופן אחר לעניין פרט נבילה, שאף הנזק משתתף בתשלומי הנזק, היינו משום איתור התיבה בתשלומים, שמשמע שגם הנזק יש לו חלק בתשלומים. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא, מה כוונת המשנה באומרה שום כסף? אמר רב יהודה, שום זה, שומה זו שבית דין שמים את שווי הנזק, לא יהיה אלא בכסף, צריך שישומו אותו בכסף ולא בדבר אחר. וכפי שהתבהר בברייתא להלן, ותנינה ליד אתנו רבנן ושנינו במשנה כאן ברמז, כמו הדין המבואר בברייתא, ומוכח שברייתא זו נכונה היא ויש לסמוך עליה להלכה. שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, פרה שהזיקה תלית, פרה שדרסה על התלית והזיקה אותה, ורשי מבאר שמדובר בנזקי רגל שדרסה על התלית בדרך הילוכה והזיקה אותה, ובהכרח מדובר שנכנסה בהמה לחצרו של בעל התלית, שהרי אין הרגל חייבת ברשות הרבים אלא בחצר הנזק, ותלית שהזיקה פרה או שהזיקה התלית פרה, כגון שהניח תלית ברשות הרבים ונתקלה בה הפרה והוזקה, ואילו תוספות בדיבור המתחיל פרה כותבים שרשי מפרש שהברייתא מדברת באופן אחד, שהפרה הזיקה תלית ואותה תלית הזיקה את הפרה, אין אומרים תצא הפרה בתלית, אין אומרים שיקחו בית דין את הפרה שהזיקה ויתנו אותה לנזק תמורת התלית שהוזקה, ואף אם הייתה הפרה שווה הרבה יותר מסכום הנזק. וכן אין אומרים שתיצא התלית בפרה ואף אם שווה יותר מהפרה, אלא שמין אותה את הפרה או את התלית שהוזקו בדמים כמה היה שווי הנזק, וסכום זה בלבד ישלם המזיק. ובפירוש המשניות לרמב״ם כתב שחידוש המשנה הוא שאם שור אכל פירות לא יכול המזיק לומר לנזק תול חלקך מהשור, כלומר, היה שותף עמי בשור ואם ארצה פעם למוכרו תקבל את חלקך, אלא שמים בית דין כמה אכל וקופים את המזיק לשלם. אומרת הגמרא שנינו במשנה שווה כסף, מביאה הגמרא ברייתא מבארת את כוונת המשנה. ואין לומר בפשיטות שכוונת המשנה לחדש שרשאי המזיק לשלם נזקו בכל המטלטלין וגם בסובין ולא במעות בלבד, כי דין זה יש לומר שנכלל בדברי המשנה שפתחה את המסכת בדף ב' עמוד א', באומרה הוא כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק, ומשמע שרק משלים את הנזק, אבל את הנבילה עצמה אינו צריך לשלם, והיינו משום שיכול לשלם גם סובין בתשלומי הנזק, וכמו כן יכול לשלם את הנבילה עצמה. אומרת הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מה שנאמר במשנה שווה כסף מלמד שאין בית דין נזקקין יורדים לנכסי המזיק לגבות את חובו, אלא לנכסים שיש להם אחריות. דהיינו קרקעות, אבל אין גובים מנכסים שאין להם אחריות, דהיינו ממטלטלין. אבל אם קדם הנזק ותפס מטלטלין מידי המזיק, בית דין גובים לו את חובו מהן. עכשיו מבארת הגמרא את דברי הברייתא, אמר מר, אמר חכם, שווה כסף מלמד שאין בית דין נזקקים אלא לנכסים שיש להם אחריות. שואלת הגמרא, מהי משמע? איך משמע מתוך המילים שווה כסף שהכוונה לקרקעות? משיבה הגמרא, אמר רבא בר אולה, שווה כסף היינו דבר השווה כל כסף, כלומר שמשלמים תמורתו כל סכום כסף אף הרבה יותר משוויו. ומה הניעו? מה הכוונה בזה שמשלמים עליו כל סכום כסף? ודאי, היינו דבר שאין לו דיני עונה, דהיינו קרקע, שאף אם ישלמו עליה יותר משוויו, אין המקח בטל ואין המוכר צריך להחזיר הכסף ללוקח. מה שאין כן מטלטלין שיש בהם עונה. אבל אם כן יהיה קשה, ולא עבדים בשטרות נמי אין להם עונה, הרי גם עבדים בשטרות אין להם דין עונה. ואם שילם הלוקח על העבד או על השטר יותר משוויו, אין המקח בטל, ואילו בברייתא המבואר שאין הבית דין גובים אלא מנכסים שיש להם אחריות, והיינו קרקע בלבד ולא עבדים ושטרות, ומשמע שרק הקרקעות יש להם את המעלה הזו של שווה כסף. מכוח הקושייה הזו רבא בר אולה חוזר ומתרץ באופן אחר, אלא אמר רבא בר אולה, שווה כסף היינו דבר הנקנה בכסף ולא במשיכה, והיינו קרקע שנקנית בכסף ולא במשיכה. מקשה הגמרא, עבדים ושטרות נמי נקנין בכסף ולא במשיכה, ורשי כותב שאינו יודע את המקור לכך ששטרות נקנים בכסף. ואכן אומרים התוספות, בדיבור המתחיל עבדים, שיש להשמיט את התיבה הזו. שהרי מבואר במסכת בבא בתרא בדף עין וו, ששטרות אינם נקנים בכסף אלא במסירה. ואילו המאירי כותב שמדובר בשטרי מכר של קרקע, שכאשר הלוקח נותן כסף למוכר תמורת הקרקע, הוא קונה את השטר בכל מקום שהוא. אז אם כן מקשה הגמרא, עבדים ושטרות נמי נקנים בכסף ולא במשיכה, ואילו בברייתא המבואר ששווה כסף היינו רק קרקעות. אלא אמר רב אשי, שווה כסף, היינו קרקעות לפי שהם שווה כסף ולא כסף, שהקרקע אינה דומה לכסף שמתקבל על ידי כל אדם בכל מקום, שאינה מיטלטלת הקרקע ממקום למקום, ואילו אני כולו, שער כל המטלטלין וגם עבדים בשטרות, כסף נינו. דומים הם לכסף לפי שאפשר לטלטלה מעיר לעיר וכל אדם מוכן לקבלם, לפי שנמכרים בקלות ולא ימכרו כאן, ימכרו במקום אחר. רמי לי הקשה לו סתירה רב יהודה בר חיננה לרב אונה בריידר רב יהושע. תנה בברית השובה לילה מבארת את המשנה שנינו שווה כסף מלמד, שאין בית דין נזקקין לגבות מהמזיק אלא לנכסים שיש להם אחריות והיינו לקרקעות בלבד. והתניה הרי שנינו בברית האחרת, לאל בדף זין עמוד א', נאמר בפסוק בפרשת בור, ספר שמות פרק חפה א', פסוק למדלת, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, והתיבה ישיב מיותרת שהרי אפשר לכתוב ישלם כסף לבעליו, אלא שבה התיבה הזו לרבות שיכול המזיק לשלם, אף שווה כסף אפילו סובין, ואינו צריך לשלם במעות דווקא. הנה מבואר שגובים מהמזיק גם את טלטלין ולא קרקעות בלבד. תרץ את הגמרא אחרי במאי עסקינן, המשנה והברייתא כאן, במה הם מדברות? ביתמי, ביתומים שמשלמים על נזקי אביהם, שמהם בית דין גובים רק קרקעות ולא מטלטלין, לפי שמטלטלין של יתומים אינם משתעבדים לבעל חוב. ובטעם הדבר כותב רשי, משום שייתכן שמטלטלין אלו קנו היתומים לאחר מות אביהם. אבל מהמזיק עצמו אכן גובים גם ממטלטלין, כמו שנתרבה מהמילה ישיב. מקשה הגמרא היא ביתמי, אם המשנה והברייתא עוסקות ביתומים, אם הסיפה, אמור מה שנאמר בסיפה של הברייתא, אם קדם ניזק ותפס מטלטלין, בית דין גובין לא מהן. ואם מדובר ביתמי, מה אם מדוע בית דין גובין לא מהן, והרי מטלטלין של יתומים לא משתעבדים לבעל חוב, ולא תועיל תפיסת הניזק. תרץ את הגמרא כדאמר רבא אמר רב נחמן, כמו שאמר רבא בשמו של רב נחמן במסכת כתובות בדף דף עמוד ב', שיש אופן שהתפיסה תועיל, כגון שתפס מחיים. החנמי גם כאן אפשר לתרץ שמדובר שתפס הניזק מטלטלין מהמזיק בחיים בעודו בחיים, שהמזיק עדיין היה בחיים ואחר כך מת, שבאופן זה גובים מהמטלטלין שתפס הניזק. ואומר המאירי, גם אם חזרו היתומים ותפסו מהניזק, מוציאים מהם שכבר זכה הניזק בתפיסתו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בפני בית דין. מבינה הגמרא את כוונת המשנה שהקרקע שממנה גובים בית דין מהמזיק צריך שתהיה בפני בית דין, כלומר ביד המזיק ולא ביד זה שכנהה ממנו. ופרט למוכר נכסיו, למעט אופן שמחר המזיק את נכסיו אחר שהזיק, ואחר כך הולך לבית דין להידיין עם הניזק, שכיוון שמחר את נכסיו, אין בית דין גובים מהלוקח את הקרקעות. אם כן מקשה הגמרא שמה מינה, האם אכן משמע מדברי המשנה כאן, לבא ומחר נכסיו, אחר כך בא לבית דין, אין בית דין גובים לו מהן? אם לבא אדם, ואחר כך מחר את כל נכסיו, ואין ממה לגבות ממנו, אין בית דין גובים מהלקוחות, והרי הלכה פסוקה היא שמלווה גובה את חובו מהלקוחות. אלא חוזרת בה הגמרא ומבארת את דברי המשנה באופן אחר. כוונת המשנה שדיני הכנסות דנים רק בבית דין מומחים ופרט לבית דין אדיוטות, למעט בית דין של אדיוטות שאינם יכולים לדון בזה. ואף שהמשנה עד עכשיו עסקה בדיני נזיקין, שדיני ממונות הם ולא כנסות, ודיני ממונות לא צריך לדון דווקא בבית דין של מומחים. מכל מקום, הרי לדעת רב לאל בדף ג' עמוד ב', המשנה שפתחה את המסכת הזכירה גם קרן. בשור תם אין חיובו ממון אלא כנס, ולכן כתבה המשנה שדיני הכנסות שהוזכרו לאל אין דנים אותם אלא בבית דין של מומחים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה על פי עדים. מבארת הגמרא שכוונת המשנה פרט למודה בכנס ואחר כך באו עדים שהוא פטור, למעט אם הודה אדם בבית דין על מעשה שעשה מחייבו כנס מהתורה, או כגון שהודה בבית דין ששורו התם נגח ואחר כך באו עדים ועידו על הנגיחה הזו, הוא פטור מלשלם. וכדין מודה בכנס שפטור אם הודה על מעשה הנזק בלא שהעידו העדים. שואלת הגמרא, אניחא למאן דאמר, הביאור הזה יהיה טוב למי שסובר שמודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור? אלא למאן דאמר, למי שסובר מודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב? מה איכא למאמר, איך תתבהר המשנה לדעתו? ומבארת הגמרא שאכן לדעתו אין כל חידוש בדין הזה של המשנה. וסיפה יצטריך לי. עיקר החידוש הוא בסיפה של המשנה, שנאמר שם שהעדים צריכים להיות בני חורין ובני ברית, והכוונה במה שאמרה בני חורין למהות העבדים, למעט עבדים כנענים שפסולים לעדות, ומה שאמרה בני ברית, למעוט עובדי כוכבים, למעט עובדי כוכבים שפסולים לעדות. והטעם שהוא צריכה המשנה להשמיע כן בדיני הנזיקין, לפי שבדרך כלל נזקי ממון כנגיחות השור ונזקי שן ורגל וכדומה מתרחשים ברפתות ובערובות של הסוסים או במראה, ובמקומות אלו שכיח שלא יהיו שם עדים כשרים אלא עבדים וגויים. אז היה מקום לומר שיוכלו אף הם להעיד על הנזק שהרע שם, לכן משמיעה המשנה שגם בנזיקין אין לחייב את המזיק אלא על פי שני עדים כשרים. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. אומרת הגמרא בצריכה, ויש צורך למשנה להשמיע פסול עדות הן בגוי והן בעבד כנעני. מדוע? דיה שמועינן, שאם הייתה המשנה משמיעה פסול עבד בלבד, היה מקום לומר שלכך פסול, משום דאין לו יחס, שהעבד אינו מתייחס אחר אבותיו, הוא נחשב כבהמה ואינו מקפיד על שקר. וכן מה שכתב הרמב"ם בהלכות עדות פרק י"א הלכה ה', שאלו האנשים הבזויים שהולכים ואוכלים בשוק לפני העם ואינם מקפידים על הבושת, כל אלו חשובים ככלב ופסולים לעדות, מפני שאינם מקפידים על עדות שקר. כך מסביר החזון יחזקאל על התוספתא. אבל נוכרי דיש לו יחס שהוא מתייחס אחר אבותיו, ולמדו זאת במסכת יבמות בדף סמך ב', מהפסוק שנאמר בספר מלכים א' פרק ט"ו פסוק חי, בן הדד, בן תבירמון, בן חזיון, הרי שאף הגויים נתייחסו אחר אבותיהם, אימה לא נאמר שאינו פסול לעדות, לכן משמיעים לנו שגם גוי פסול. ויה שמועינן, ואם הייתה המשנה משמיעה פסול נוכרי בלבד, היה מקום לומר שלכך פסול, משום דלא שייך במצוות. אבל עבד שייך במצוות כאישה, אימה לא נאמר שאינו פסול לעדות, לכך צריכה וצריכה המשנה להשמיע את הפסול בשניהם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ואנשים בכלל הנזק. מבררת הגמרא, מנין מילי, מנין למידי מהפסוק שדין האישה שווה לדין האיש. אמר רב יהודה אמר רב, וכן תנה דבי רבי ישמעאל, וכן נשנתה ברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי הגוזל ונשבע לשקר, ספר במדבר פרק ה' פסוק ו', איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם, ומבואר שאף האישה נענשת על שנשבעה לשקר וצריכה כפרה. ומכאן שישבה כתוב אישה לאיש לכל עונשים שבתורה, לכל עבירות שיש עליהם עונשים, שאף הנשים מוזרות עליהם. דבי רבי אלעזר תנה, בבית מדרשו של רבי אלעזר נשנתה ברייתא, נאמר בפסוק בתחילת כל דיני הנזיקין בספר שמות פרק כ"א פסוק א', ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, והיינו לפני בני ישראל, הן הנשים והן נשים. ומכאן שישבה כתוב אישה לאיש לכל דינין, לכל דיני ממונות שבתורה. דבי חזקיה, בבית מדרשם של חזקיה ורבי יוסי הגלילי תנא נשנתה ברייתא, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי שור שהמית אדם בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, והמית איש או אישה שור יסכל וגם בעליו יומת, הרי שאף אם אישה נהרגה על ידי השור חייבים בעלי השור בכפרה עליה. ומכאן שישבה כתוב אישה לאיש לכל מיתות שבתורה, שאף על הריגת האישה חייבים כהריגת האיש. מבארת הגמרא שיש צורך בשלושת הלימודים הללו ואין ללמוד אחד מהשני. אומרת הגמרא בצריכה, צריכים ללמוד מכל השלושה פסוקים. מדוע? דיה שמועינן כמה הייתה, שימיה נאמר רק הפסוק הראשון שחייבת להביא קורבן על שנשבעה לשקר, היה מקום לומר התמוד חס רחמנה עלה, שדווקא שם חסה התורה עליה, כי איך דתאבי לה כפרה, כדי שתהיה לה כפרה על שנשבעה לשקר. אבל עניין דינין, דיני ממונות, יש לומר שרק איש דבר מסע ומתן שדרכו ליסע וליתן עם הבריות אין, אכן חלים עליו דיני ממונות, אבל אישה שאין דרכה במסע ומתן לא, לא נאמרו בה הדינים הללו. לכן היה צריך הכתוב להשמיע שגבי דיני ממונות ישבה אישה לאיש. ויה שמועינן, אם היה נאמר רק הפסוק השני לעניין דינין, לעניין דיני ממונות, היה מקום לומר שרק בדיני ממונות שווה אישה לאיש כיחד את האבי לחיותה, כדי שלא יתרחקו ממנה עוסקים במסחר, ויסכימו למכור לאישה צורכי מחייתה. ובמסכת קידושין בדף למד ה' עמוד א' כתב רשי, שאם האישה לא תהיה בכלל דיני הממונות, אין לה חיים, הכל גוזלים אותה והיא גוזלת את אחרים והכל בדלים ממנה. אבל עניין כפרה, יש לומר שרק איש דבר מצווה שחייב בכל המצוות אין, אכן רצתה התורה שתהיה לו כפרה, אבל אישה דלאו בת מצווה שאינה חייבת בכל המצוות לא, לא נאמר בכפרה, לכן צריך פסוק גם לגבי זה. ויה שמועינן ניתרתי, ואם היו נאמרים רק שני הפסוקים הראשונים לעניין כפרה על העבירות ולעניין דיני ממונות שאישה שייכת בזה כמו איש, היה מקום לומר שאכן בכל אחד מהם משווה התורה אישה לאיש משום הטעם ששייך בו. אך לגבי קורבן על שגזלה ונשבעה לשקר משום כפרה, ואחה לגבי דיני ממונות משום חיותה. אבל עניין קטלה, אבל עניין הריגתה על ידי השור, היה מקום לומר שרק איש דבר מצווה שחייב בכל המצוות ובהריגתו על ידי השור, שוב אינו יכול לקיים את המצוות, לכן חייב לשלם כופר עליו. אבל אישה שאינה חייבת בכל המצוות לא, לא יהיה חייב לשלם עליה כופר. לכן משמיעים לנו שישבה אישה לאיש גם לעניין הריגתה על ידי שור. ויה שמועינן, ואם היה נאמר רק הפסוק האחרון עניין כופר, היה מקום לומר שרק שם חייב גם על האישה משום דאיקה איבוד נשמה, לפי שהאישה מתה ועל מיטת האישה חסה התורה ולכך חייב עליה כופר. אבל אני תארתי, אבל שני הקודמים היינו קורבן על שנשבעה לשקר בדיני ממונות דלקה איבוד נשמה שאין בהם מיטת האישה אימה לא, נאמר שאין האישה שווה בהם לאיש, לכן צריך את כל שלושת הפסוקים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף י"ד במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד יש ליישב שבברייתא אחת כתוב שחצר השותפים והפונדק חייב בהם על השן והרגל, ובברית אחרת כתוב שחצר השותפים והבקעה פטור בה על השן והרגל. שאלה שנייה, איך אפשר להעמיד את הברית של רבי שמעון בן אלעזר כתנה אחד? שאלה שלישית, מה דין הונאה בקרקעות? שאלה רביעית, מה כוונת המשנה למעט באומרה בפני בית דין? שאלה חמישית, מה כוונת המשנה למעט באומרה על פי עדים? והשאלה האחרונה על דף י' ד', מדוע הוצרח התנא להשמיענו גם שהעדים לא יהיו גויים וגם שלא יהיו עבדים? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו בדף י' ד' במסכת בבא קמא. וכהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום.
בדרך ארץ ולמיקרו ולמישנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים
אוחזים אנו במסכת יבמות פרק ו' משנה ד', מונה המשנה נשים האסורות לכהן גדול אף שהן מותרות לכהן אדיוט. אומרת המשנה, כהן גדול לא יישא אלמנה בין שהיא אלמנה מן האירוסין ובין שהיא אלמנה מן הנישואין ולא יישא את הבוגרת. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי אליעזר ורבי שמעון מכשירים בבוגרת להינשא לו. הוראה נוספת, כהן גדול לא יישא את מוקת עץ, אישה שאיבדה את בתוליה מחמת מכת עץ באותו מקום. כהן אדיוט שהרס את האלמנה ולפני שנשאה נתמנה להיות כהן גדול, הרי זה יקנוס, מותר לו להכניס אותה לנישואין אחר התמנותו. ומעשה כזה היה ביהושע בן גמלה, שביותו כהן אדיוט קדש את האלמנה מרתה בת ביתוס, ומינהו אחר כך המלך להיות כהן גדול, וכנשא לנישואין ביותו כהן גדול. הוראה נוספת, אומרת המשנה, שומרת יבם אישה ממתנת לאיבום, שנפלה לאיבום לפני כהן אדיוט כשמת אחיו, וטרם שכנשא נתמנה יבם להיות כהן גדול, אף על פי שעשה במאמר שקידשה בכסף או בשטר לפני שנעשה כהן גדול, שאלו הם קידושין מדי רבנן, הרי זה לא יקנוס אותה עכשיו ביותו כהן גדול מפני שהיא אלמנה אסורה לו. כהן גדול שמת אחיו ונפלה אלמנתו לפניו לאיבום, הרי הוא חולץ לה ולא מייבם אותה. מסכת יבמות פרק ו' משנה ה' מבארת המשנה איזו אישה נחשבת זונה ואסורה משום כך להינשא לכהנים. כהן אדיוט לא יישא אילונית אלא אם כן יש לו אישה אחרת שיכולה להוליד ובנים או שכבר יש לו בנים. רבי יהודה אומר אף על פי שיש לו לכהן אישה אחרת ובנים, לא יישא אילונית מפני שהיא זונה אמורה בתורה מנויה בין הנשים האסורות לכהן. וחכמים אומרים אין הזונה האמורה בתורה אלא גיורת ומשוחררת, שפחה כנענית משוחררת והאישה שנבעלה בעילת זנות. נלמד עוד משנה אחת ונחתום את הפרק השישי במסכת יבמות. מחר בעזרת השם, ערב שבת קודש, נלמד שלוש משניות. מסכת יבמות פרק ו' משנה ו', משנתנו מרחיבה בגדרי מצוות פריה ורבייה. אומרת המשנה, לא יבטל אדם מפריה ורבייה אלא אם כן כבר יש לו בנים. דנה המשנה במספר הבנים הנדרש לקיום המצווה ובמינם. בית שמאי אומרים אינו מקיים מצוות פרו ורבו עד שיוליד שני זכרים, ובית הלל אומרים זכר ונקבה שנאמר זכר ונקבה ברם. מלמדת המשנה את דינו של הנושא אישה אשר נראה שאינו יכול לקיים מצוות פריה ורבייה על ידה. אם נשא אדם אישה ושעה עמה 10 שנים ולא ילדה בנים, אינו רשאי להיבטל ממצוות פריה ורבייה, אלא או יגרשנה באישה אחרת או אישה אחרת עמה. אם גרשה מותרת היא להינשא לאדם אחר, אף על פי שגם האחר חייב בפריה ורבייה, ורשאי גם השני לשעות עמה 10 שנים. מרחיבה המשנה במקרה מסוים את גבול 10 השנים שניתן לשעות עם אישה בלא בנים. ואם נתעברה והפילה, מונה בעלה את 10 השנים משעה שהפילה. מלמד את המשנה על מי חל המצוות פריה ורבייה. האיש מצווה על פריה ורבייה, אבל לא האישה. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם, אדם וחווה הוא אומר, נאמר בפסוק בספר בראשית פרק א' פסוק כוח, ויברך אותם אלוקים ויאמר להם פרו ורבו, מכאן שאף הנשים מחויבות במצווה הזו. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, ג' בכסלף תשפ"ד, ד' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלא הוא דף י' ד' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ונאור המעליה וכל מיני דמיתיו, מחר יום שישי, ד' בכסלף, ערב שבת קודש, פרשת תולדות תשפ"ד, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים ט"ו וט"ז, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.